שוב, ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 499, מאמר הכנה לקבלת התורה, מהו? הנה הכתוב אומר, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ולגבי העם אומר הכתוב, והתייצבו בתחתית ההר. ויש להבין מהו אצל השם כתוב וירד, שהוא לשון ירידה, שהוא לשון פחיתות. הלא זה היה בזמן מתן תורה, אדרבה, בנדוע נקרא זה ירידה אצל השם, הלא אז היה זמן של שמחה. וחזל דרשו על ויתייצבו, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית, ואמר, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. והקשה שם בתוספות, וזה לשונו, קפה עליהם הר כגיגית, אף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע. עד כאן לשונו. ויש הרבה תירוצים על קושייה זו, אבל גם יש להבין את עניין קפה עליהם הר כגיגית על דרך עבודה. ולהבין את הנעל צריכים לזכור את הכלל הידוע, שאין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון, שאי אפשר ליהנות משום דבר אם אין השתוקקות לזה. וההשתוקקות להדבר, זה נקרא הכנה, שפירושו צורך, והצורך להדבר קובע את ההשתוקקות, וגודל התענוג נמדד לפי גודל ההשתוקקות. ובאמור יוצא שקודם מתן תורה היה צריך להיות הכנה לקבלת התורה. אחרת אי אפשר להיות שמחת התורה. דהיינו, שהם היו צריכים להכין צורך לקבלת התורה, שהצורך מביא ההשתוקקות. ולפי ערך ההשתוקקות, באותו שיעור יכולים ליהנות מהתורה. אבל יש לדעת באמת מהו הצורך לקבלת התורה. חז"ל אמרו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תבלין. ופרש רש"י, ברא לו תורה תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי עבירה. כדאמר בעלמא, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. ושם בקידושין אמרו, וזה לשונו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. שנאמר, הלא אם תיטיב סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. שנאמר, לפתח חטאת רובץ. ובאמור אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצאת משליטת היצר הרע. זאת אומרת, מי שמרגיש שיש לו יצר הרע, כלומר, שמרגיש שהיצר הרע עם כל העצות שנותן לאדם, שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים, כוונתו הוא להרע לו. כלומר, שהוא המפריע מלהגיע להטוב האמיתי, הנקרא דבקות השם. ומשום זה, האדם אומר עליו שהיצר הזה הוא רע ולא טוב. אולם, קשה מאוד לאדם שיאמר עליו, כלומר, בזה שהיצר נותן לו להבין שכדאי בשבילו לדאוג איך ליהנות מהחיים, שירגיש תענוג מהמעשים שהוא עושה. כלומר, שכל מעשיו יהיו אך ורק לתועלת עצמו. והוא נותן לו להבין שהאדם ידע כלל, שכל העצות, מה שהוא מייעץ לו, הוא רק על מחשבה אחת, שהיא לתועלת עצמו. ואפילו לפעמים שהוא אומר לעשות משהו לטובת הזולת, זה לא סתם שאומר לעבוד לטובת הזולת, אלא זה מחושב מראש, שמפעולה זו הוא יצמח אחר כך, שתהיה מזה טובה לתועלת עצמו. אם כן, איך האדם יכול לומר עליו שהוא יצר רע, בו בזמן שהוא אומר לו שיאמין לו שאין לו שום כוונה אחרת אלא לטובתו, ולא לטובת מישהו? ומשום זה יש לאדם עבודה רבה שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע, בשיעור שהאדם ידע בבירור גמור שאין לו שונא יותר גדול בעולם אלא המקבל שלו, כמו שמצינו ששלמה המלך היה קורא אותו בשם שונא, כמו שכתוב, אם רעב שונאך האכילהו לחם. ומאוד קשה לאדם לקבוע אחת ולתמיד שהוא רע, ורוצה רק להכשילו מללכת בדרך הטוב, שהוא ממש ההפך מדרך של המקבל. היות שדרך האמת הוא רק להשפיע, והמקבל רוצה רק לקבל. ונמצא שכאן הבחירה בין האדם להכריע אם הוא נקרא טוב או רע. וזהו כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דדריש רבי חנינה בר פאפה, אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם. ויש לפרש שהכוונה של בחירה הוא לקבוע ולהחליט ולתת שם למקבל שבאדם, או שהוא באמת יצר טוב, מסיבת שהוא דואג לטובת האדם עצמו, ואין מסיח ממנו אף רגע אחד שידאג משהו לטובת אחרים. ומשום זה כדאי לשמוע בקולו, מסיבת שרק הוא דואג לתועלת עצמו, היינו שיהיה לו טוב, וממילא צריכים לתת אמון בו, ולא יסיר ממנו לא לימין ולא לשמאל, אלא למלא כל פקודותיו, ולא ישנה את פיו חס ושלום. ויש גם כן סברה לומר להפך, שהוא באמת רע, בזה שעל ידי זה ששומעים בקולו ועוסקים באהבה עצמית, מזה נעשים מרוחקים מהקדוש ברוך הוא מסיבת שינוי צורה. וממילא שורה על האדם מידת הדין, שנעשה מכוח תיקון הצמצום, שנעשה על האור דלהיטיב לנבראיו, שמשום זה אין השם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, יכול להתגלות במקום ששורה אהבה עצמית. ומשום זה מוטל על האדם להחליט ולקבוע אחת ולתמיד, שאהבה עצמית הוא הרע והמזיק אמיתי לאדם. אולם נשאלת השאלה, מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לעשות בחירה ולומר על המקבל שהוא רע עד כדי כך שיגיד שמהיום והלאה כבר לא ישמע בקולו? והאמת היא שגם על זה צריכים סיוע מהשם, שיראה לו את האמת שהמקבל לעצמו הוא הרע והשונא האמיתי של האדם. וכשהאדם בא לידי הרגשה זו, כבר מחוסן שלא יבוא לידי חטא, וממילא נעבר ממנו כל הסתרות והעונשים, כי בזמן שיודעים שדבר זה הוא המלאך מהמוות, בטח שכל אחד בורח מהמוות. ואז הוא הזמן שיוכל להתגלות הטוב והעונג, כמו שהייתה במטרת הבריאה, והאדם בא אז להשגת השם, המכונה טוב ומיטיב. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ויומר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. והרמב"ן מפרש מהו אל ליבו, לא גילה הדבר לנביא בזמן ההוא, ואבן עזרא מוסיף ואומר, ואחר כך גילה סודו לנוח. והכתוב הזה קשה להבין, כי רק עכשיו ראה הקדוש ברוך הוא כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מה שאין כן לפני זה חס ושלום לא ידע. ועל דרך העבודה יש לפרש, כי הקדוש ברוך הוא גילה עכשיו, היינו לאחר עבודה רבה שהאדם השקיע בזה, שנתעורר להגיע לאמת, כלומר לדעת באמת לשם איזה צורך נולד האדם ולאיזה מטרה הוא צריך להגיע. אז גילה לו הקדוש ברוך הוא שיצר לב האדם, שהוא המקבל, הוא רע מנעוריו, כלומר שאין לומר שעכשיו הוא רואה שהיצר נעשה רע, אלא הוא רע מנעוריו. אמנם עד עכשיו עוד לא היה יכול להחליט שבאמת הוא רע, ולכן האדם היה נמצא במצב של עולה ויורד. פירוש, לפעמים היה אומר שומע בקולו של יצר, ואמר מהיום והלאה אני אדע שהוא השונא שלי, וכל מה שמייעץ לי לעשות הוא רק לרעתי. אולם אחר כך שוב עולה קרנו של היצר, ושוב שומע בקולו ועובד בשבילו בלב ונפש, ואחר כך חוזר חלילה, והוא מרגיש עצמו כי הוא בבחינת כלב השב אל קיאו. פירוש, מה שכבר החליט שאין זה מתאים בשבילו לשמוע בקולו, מסיבת שכל המזונות שהיצר נותן לו אינו אלא מזונות המתאים למאכל בהמה ולא למאכל אדם, ופתאום חוזר שוב למאכל בהמה ושכח כל החלטות והדעות שהיה לו מקודם לכן. ואחר כך כשנתחרט הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להבין שהיצר נקרא רע והוא באמת רע. אז לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן לו הידיעה הזאת, כבר לא חוזר לסורו, אלא שמבקש מהשם שייתן לו כוח להתגבר עליו כל פעם ופעם שהיצר רוצה להכשילו, שיהיה לו כוח התגברות עליו. ובאמור יוצא שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו הן הכלי והן האור, כלומר הן הידיעה שהיצר הוא רע ויש צורך לצאת מתחת לשליטתו, והתיקון לזה הוא התורה, כנ"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין. נמצא לפי זה הצורך לתורה נתן לו הקדוש ברוך הוא, וגם התורה נתן לו השם, וזה נקרא שהשם נותן לו האור והכלי. ובאמור יש לפרש את הכתוב הנ"ל ויומר השם אל ליבו, מהו? ופרשו המפורשים שלא גילה הדבר לנביא, זה נקרא אל ליבו, ואחר כך גילה סודו. ומהו הסוד? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולפי הנעל, הסדר הוא שהאדם צריך מקודם לראות בכוחות עצמו ולעשות בחירה ולקבוע שהשם של היצר שבליבו הוא רע, ואחר כך הוא רואה שאין ביכולתו לקבוע בהחלטה גמורה שלא יהא משנה בדיבורו, שלא יהא משנה בדיבורו, ולומר אחר כך שכן היצר הוא דבר טוב וכדאי לשמוע בקולו, ואחר כך חוזר חלילה. ובזמן הזה נקרא הקדוש ברוך הוא אומר אל ליבו שיצר לב האדם רע מנעוריו. אבל האדם העוסק בבחירה, השם עוד לא גילה לו סוד הזה שהיצר נקרא רע משום שהוא רע, וזהו בכדי שיהיה מקום עבודה לאדם לעשות בחירה ולקבוע שהוא רע. אבל אחר כך שהאדם רואה שהוא לא יכול לומר שהוא רע בהחלט, אלא כל פעם הוא מתחרט, אז בא המצב שהוא צועק להשם, תן לי עזרה. זהו שאבן עזרא אומר, ואחר כך גילה סודו לנוח, שפירושו כי בחינת נוח נקרא העבודה, עבודת השם. כלומר, בזמן שהשם מגלה לאדם שהיצר הוא רע מנעוריו, שזהו לא דבר חדש שהיצר הרע הוא רע, אלא לא אמרתי לך, אבל עכשיו שאני מגלה לך הסוד הזה שיצר לב האדם רע, כבר אתה יכול להיות בטוח שכבר אתה לא תשמע בקולו, כיוון שאני בעצמו גילה לך זה. וממילא לא אוסיף עוד לקלל, מטעם כי כבר לא יהיה צורך עוד לעונשים, כי כבר יהיה הכל בסדר. וזה שאומר, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. שהכוונה היא שמטרם שגילה השם שיצר לב האדם הוא רע, היה צריך להיות עליות וירידות. כלומר, שבזמן שהתחלת לעבוד, הייתה לך חיות. אבל בכדי שתלך על הדרך הנכונה, היית צריך להקות את כל חי. כלומר, שלקחתי ממך את החיות שהייתה לך בעבודה, ומשם ירדת שוב למצב של השפלות, משום שיש לך רע שהוא היצר הרע. ואז יכול להתקיים בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אבל מטרם שיש לו יצר הרע, זה הוא מרגיש את הנחיצות של התורה. ומשום זה, רק לאחר שהשם גילה את הסוד שיצר לב האדם הוא רע, אז אפשר להיות נתינת התורה. כי אין אור בלי כלים, ורק במקום שיש צורך, שם יכולים לתת לו מה שנחוץ לו. אולם גם לזה שהשם יגלה לו שיצר לב האדם הוא רע, זה כן נקרא אור, היינו מילוי, ואין מילוי בלי חיסרון. לכן אין האדם יכול לזכות שהשם יגלה לו את הרע מטרם שיש לו צורך לזה, כי יש כלל שאין דרכו של אדם לעשות פעולה שלא לצורך. וכל שכן, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום פעולה שלא לצורך. ולפי זה, מאיפה האדם יכול לקבל צורך לזה, שהשם יגלה לו את הסוד הנ"ל? לכן צריך האדם להתחיל בעבודה ולדעת שהמקבל שלו הוא רע שלו, והוא צריך לברוח משליטתו, וכל מה שהוא עושה הן בתורה והן בתפילה, או שעוסק במצוות, הוא צריך להשתדל שכל אלו הפעולות יביאו לו להכרת הרע. ובזמן שמרגיש שהוא רע ורוצה לעשות מעשים דלהשפיע, הוא מתחיל לקבל חיות. וכשנופל מדרגתו, נאבד ממנו החיות. וזה עצמו עשה השם שיפול ממדרגתו, כי הוא עוד לא רואה את הרע האמיתי שיש לו. אבל על ידי הירידות שיש לו כל פעם, הוא מבקש מהשם שיגלה לו אחת ולתמיד שהרצון לקבל הוא רע, ושלא יימשך אחריו. נמצא שהירידות שיש לו בא מהשם, כמו שכתוב, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי, לקבל ממנו את החיות שיש בתורה ועבודה, וישאר בלי שום חיים דקדושה, מסיבת שכבר האדם נשלם עם כל הצורך שהשם יעזור לו להכרת הרע בקביעות, שלא יחזור עוד להשתוקק לשמוע בקולו של הרע, מטעם שהאדם בא לידי צורך שהשם יעזור לו, כי רואה עכשיו שאין שום אפשרות מצידו, היינו מכוח עצמו, ששוב לא ימצא היצר שבליבו חן בעיניו, שירצה לשמוע בקול, אלא שכל פעם הוא חוזר לסורו, ודבר זה אין לו סוף, וזהו הסיבה שהוא נצרך עכשיו להקדוש ברוך הוא, שיעזור לו לדעת שהיצר שבו הוא הרע שלו, והמניע שלא יוכל לבוא לטוב והעונג שברא הבורא בשביל הנבראים. וזהו הסיבה שיש לאדם הרבה ירידות, כי על ידי זה מתרקם באדם רצון להשתוקק, שהשם יעזור לו להרגיש כיצר לב האדם הוא רע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ההכנה לקבלת התורה? והתשובה היא יצר הרע. כי בזמן שהאדם יודע שיש לו רע, וזהו לאחר שהשם הודיע לו, כנ"ל, נולד עכשיו באדם צורך חדש, היינו איך לנצח אותו. וזה יכול להיות רק על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו ההכנה לקבלת התורה, זאת אומרת, הצורך לתורה, זה נקרא הכנה לקבלת התורה. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש, מה שכתוב, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. מהו ראש ההר? ומה שייך לומר על זה ירידה לגבי הבורא? ידוע שרוחניות מקבל שם לפי הפעולה, כמו שכתוב אצל מנוח עם המלאך שאמר, למה תשאל לשמי, אלא לפי הפעולה. למשל, מלאך ההולך לרפות נקרא מלאך רפאל וכדומה. וכמו כן, הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא שולח רפואה לאדם נקרא השם רופא חולים. ולפי הנעל שהקדוש ברוך הוא צריך לגלות לאדם שיצר לב האדם רע. זה מכונה שהקדוש ברוך הוא מגלה לאדם באיזה מצב של ירידה האדם נולד, כמו שכתוב, רע מנעוריו. היינו, מיום שנולד הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, שמראה לאדם את מצב הירידה שבו נקרא וירד השם על הר סיני. אנו מוצאים כאן בהכתוב שני לשונות. א', אצל השם כתוב וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ב', ולגבי העם כתוב ויתייצבו בתחתית ההר. וצריכים להבין מה זה ההר. הנה הר הוא מלשון הרהורים, שהוא שכל האדם, שהוא שכל האדם, ומה שהוא בשכל הנקרא בכוח, יכול אחר כך להתפשט בפועל ממש. ולפי זה יכולים לפרש וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, שהוא המחשבה והשכל של האדם. כלומר, שהשם הודיע לכל העם שידעו כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולאחר שהשם הודיע להם בכוח, היינו בראש ההר, אחר כך מה שהיה בכוח מתפשט אחר כך בפועל. ומשום זה בא העם לידי הרגשה בפועל, וכולם הרגישו עכשיו את הצורך לתורה. כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ואמרו עכשיו, על ידי הרגשה בפועל, שהם נאלצים לקבל את התורה. היינו, אין בחירה, כי ראו, אם יקבלו את התורה, יהיה להם טוב ועונג. ואם לאו, פה תהא קבורתכם. כלומר, אם אנחנו נשאר במצב שאנו נמצאים פה, החיים שלנו לא יהיה חיים, אלא זה יהיה הקבורה שלנו. ובאמור יש לפרש, וירד השם אל ראש ההר. זאת אומרת, שלאחר שהשם הודיע להם בהר, היינו בהשכל, שרע הוא יצר לב האדם, וכבר זה נקבע במוחם, היינו במחשבה והשכל שלהם, תכף פעל בכוח. וזה שכתוב, ויתייצבו בתחתית ההר, כלומר, כבר פעל עליהם את הירידה שהיה בהר, והם עמדו בתחתית ההר, שכבר שלט עליהם את הירידה. נמצא לפי זה שעניין כפה עליהם הר כגיגית, שעניינו הוא הירידה והידיעה שקיבלו בהר, היינו במחשבה פעם עליהם שהיה עכשיו מוכרח לקבל התורה, משום שזה ההר. היינו, הירידה הנ"ל גורם להם צורך לקבלת התורה, בכדי שיוכלו להתגבר על הרע שבליבם. ויהיה הפירוש כפה עליהם מה היה הסיבה שעכשיו הם מוכרחים לקבל התורה, ואין להם שום עצה אחרת, צריכים לומר ההר. כלומר, הידיעה שקיבלו במחשבה ושכל שהם נמצאים במצב של ירידה, כי יש להם רע בלב. זה דומה לגיגית, שהכוונה שהוא על דרך הכפייה ואין להם ברירה, וזה נקרא בתחתית שההר שלט עליהם. ולפי זה יש לשאול, מהו הפירוש שעל ידי נס שהיה בפורים דרשו חז"ל קיימו וקיבלו. שעד כאן באונס, ומכאן והלאה ברצון. וזה לשונו, אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, נכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. ופירש רשי, מאהבת הנס שנעשה להם. וזה יש לתרץ, כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שיש אהבה התלויה בדבר, שמחמת התענוג שמרגיש בתורה ומצוות הוא מקיימם. ויש בדרגה יותר גדולה, הנקרא אהבה שאינה תלויה בשום דבר, אלא מחמת הנס קיבלו עליהם לקיים תורה ומצוות בלי שום דבר.
אני חושב כדאי לקרוא את זה אולי עוד פעם, עוד פעמיים לכל אחד. אפשר להמליץ לעשות ממאמר הזה קיצור, שכל אחד יראה. אין כאן הרבה תהליכים, אלה סך הכל אדם כשמגיע לחומת הקבלה, מגיע, הוא לא יודע מאיפה הוא בא, לא יודע לאן הוא בא. ככה זה, מביאים אותו, מובילים אותו, ואז הוא לומד. ככה, מעניין, משהו שמושך קצת, עד שמתחיל אפילו ללא שום כוונה לקבל איזה שינויים במצבי רוח. זה עדיין לא אומר כלום, זה עדיין רק ברצון לקבל שלו. קצת יותר וקצת פחות מאיר לו האור כדי לעורר אותו, לנענע אותו. אחר כך אם שומע שצריכים להגיע למטרה היא רק דרך אהבת הבריות לאהבת השם, אז משתדל להתקלל בקבוצה. זה כבר שלב ב' שלוקח הרבה זמן, כאילו הם השלבים האלה הם סמוכים, אבל זה לא כל כך קרוב אחד לשני. כי בשלב הראשון שהוא לומד ונמצא ומשתתף, אבל עדיין לגמרי לבד, ככה כן שומע שקבוצה והכל, אבל עדיין לא רואה בקבוצה ממש האמצעי להגיע למטרה. השלב הזה זה שלב הראשון, הוא יכול לקחת שנים. עד שמגיע לשלב הבא, לאט לאט מתחיל להתייאש מהעליות וירידות האלו ומצבי רוח והזמן שעובר. ואז בכל זאת מתחיל לשמוע בזה שצריך להתקדם לקבוצה, שבקשר שלו עם הקבוצה שם באמת נמצאת הרוחניות. ומפני שהשקיע כבר בזה הרבה, אז חבל לו לעזוב, וגם כן העולם כולו עוזר לו בזה שנמצא במצבים הלא נעימים. צור מכל הבחינות יש לו תומכים, עדיין הוא נמצא במצב ההכנה דה הכנה. כשמתחיל לחשוב איך להגיע למטרה על ידי הקבוצה, שכבר מתחיל קצת לשמוע ולקבל לעצמו את האמצעי הזה, כבר נקרא שעבר משלב א' לשלב ב'. זה כמו שבאוטו אנחנו עוברים מהילוך ראשון להילוך שני, זה כבר משהו אחר, שכבר מתחיל להרגיש שהאמצעי הוא הקבוצה ואין מה לעשות, ואז יותר נכון הוא מבין שכאן מדובר על איזה ביטול עצמו. ולכן במידה שמבין שמדובר בביטול עצמו, יכול לקבל עניין של קבוצה. ב-20% יכול לבטל את עצמו, אז באותם 20% מקבל את הקבוצה שתהיה קשורה עליו והוא קשור אליהם. וכך יותר ויותר, עד שעל ידי מאמצים רבים מגלה שהיה רוצה אבל לא מסוגל להתחבר עם הקבוצה. היה רוצה אבל לא מסוגל לחשוב עליהם. היה רוצה אבל לא מסוגל להיות בלב אחד, בראש אחד, שכל הזמן מתנתק. המאמצים האלו בכל זאת מביאים אותו לעוד ועוד פעולות. כן ברירה. גם כן אם המאמצים כבר משותפים בינו לבין האחרים. ואז, מפני שזה כבר מאמצים מתוך הכלל, אז הם מושכים מהאור המחזיר למוטף. בהילוך הראשון, המאור המחזיר למוטף היה מושפע עליו מאליו. עכשיו בהילוך השני, שאדם מתאמץ קצת להיות יותר קשור עם הקבוצה, אז הוא מזמין בעצמו המאור המחזיר למוטף, חוץ משהבורא עובד עליו. עד שמתחיל לקבוע שהרע שבו בכל זאת לא ייתן לו להתחבר. אבל חייבים כאן להשקיע המון כוחות כדי שידע ויתייאש מכוחותיו עצמו ממש, ויבוא לייאוש עד כדי כך, והשפעת המאור עד כדי כך, שירצה כאן עזרה מהבורא. מפני שהוא כאן עוסק עם האחרים, שזה כבר הכלי הכללי, אז יש לו משם הרגשה שהבורא כן יכול לעזור לו. זה מגיע בסופו של שלב השני, הילוך השני, שאז אינחו בני ישראל מעבודה או כאן, ויורד השם על, על ראש ההר, והעם נמצא בתחתית ההר. ואז זקוקים לתורה, אז קובעים שהיצרה רע מנעוריו, שתמיד היה אבל עכשיו הוא גילה את זה, הבורא גילה לו, ושאין ברירה אלא אם הבורא לא יקבע לו את זה סופית, הוא יישאר בעליות וירידות ובכל מצב, אבל לא במצב, לא התקדם. והאור שעכשיו מאיר עליו ומביא לו ההחלטה הסופית שהיצר הוא רע, הוא גם כן מסביר לו מה זה רע, שרע זה מפני שהוא ההפך מההשפעה, ההפך מאהבת הזולת, שהרע נקבע באדם בצורה סופית איכותית, ואז בטוח שאדם כבר מחוסן ויכולים להתחיל לפתוח לו את השלבים הרוחניים, שכבר לא ישתמש באור על מנת לקבל, אלא אך ורק לתיקון המסך, לתיקון פעולות דהשפעה. זה נקרא קבלת התורה. ומכאן והלאה כבר עבודה אחרת, הילוך השלישי. אז אנחנו נמצאים במצב שצריכים לתת כוחות כמה שאפשר כדי להגיע להכרעה שהעליות והירידות האלו הם חייבים סוף סוף להסתיים בזה שהבורא הוא צריך להופיע, בזה שיראה לנו שיצר רע הוא רע כלפי ההשפעה והאהבה, ואנחנו רוצים שזה יקבע אצלנו ולבנו לתמיד. זה ההכנה לקבלת התורה, קביעת היצר הרע. כי אז בראתי תורת תבלין, בראתי יצרה, כבר ברור לנו שזה ככה, ואז בראתי תורת תבלין, ואז אנחנו צריכים המאור המחזיר למוטף ממש, שעל כל פרט שאנחנו מתחילים לעבוד עם היצר שלנו יש לנו כוח התיקון. זה כבר, כמו שאמרתי, לוח השלישי. ואחר כך עוד לוח הרביעי, זה כבר מדרגת האהבה, שהכלי מתחיל לעבוד מאליו, כי הוא הופך להיות ממש לאור. לא מקבל חומר דלק מלמעלה, אלא מסוגל להשיג מעצמו, כי עובד עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. החומר הרצון לקבל מתחיל להיות חומר דלק דלוק להשפעה בעצמו, לא צריך לקבל את האנרגיה מלמעלה אלא מעצמו. מספיק בינתיים. כן.
רב, אני לומד כבר 3 שנים קבלה, אני כבר 2 שנים בקבוצה. יש לי התלבטות, שאלה, ברור, שכבר שנה, שנה וחצי מלווים אותי. אני כל הזמן שואל מתי אני אשאל את השאלה הזאת. אני מרגיש עכשיו, מבחינתי זה הזמן. אני מרגיש שהמתכונת היום של החיבור בקבוצה, בין הקבוצות, זה שיעורי בוקר. אני מרגיש, לפחות מבחינתי, המתכונת הזאת לא מתאימה לי. אני רואה בקבוצה שלי, אני רואה למסכים שלי, אני רואה מעט מאוד אנשים בשיעורי בוקר. היום אני שואל את השאלה מאוד כואבת מבחינתי, מה מחבר אותנו בקבוצה שלי במודיעין, מה מחבר אותנו בכלל. אני רואה לצערי גם בקבוצה שלי סוג של נתק בין החברים שלומדים בצורה קבועה לבין מי שלומד בצורה קבועה. כואב לי מאוד על המצב הזה, ואני באמת שואל על האסטרטגיה שלנו לגבי ההווה, העתיד, מה המתכונת הנכונה להביא יותר חברים לחיבור, למכנה משותף. כרגע אני מרגיש שהמכנה משותף הוא צר מדי.
האם המתכונת הנוכחית בקבוצות ובקבוצות בעולם, בקבוצות בישראל, היא נכונה? אני לא יכול להגיד לך. אני לא רואה אמצעי אחר חוץ מקווי האינטרנט וטלוויזיה. לכם עוד יש טלוויזיה, אתם יכולים לראות את זה באיכות טלוויזיונית. אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות. אם אתה מדבר על האפשרות להיות בקשר, זה ככה. חוץ מזה, אני לא מדבר על קשר בין הקבוצות, קשר בתוך הקבוצה. בין הקבוצות זה מאלה. אבל קשר בתוך הקבוצה עדיין הוא מאוד מאוד צולע. אנשים עדיין לא מבינים שמדובר על הגילוי תכונת ההשפעה שהיא מתגלה בתוך החומר, שהוא הרצונות של בני אדם שרוצים להתחבר ביניהם למרות האגו שביניהם. הם לא מודעים, הם כמו ילדים קטנים. ילד קטן פועל לפי הרצון. האיש גדול, מבוגר, הוא מבין שיש לי רצון, אבל אין ברירה, יש גם כן חיים, ואני חייב. אני חייב לקום בבוקר, ללכת ללמוד, לעבוד, לעשות מה שצריך. יש רצון, אבל רצוי ומצוי, מה לעשות? אז אנחנו עדיין בזה כמו ילדים קטנים. שם חיים מחייבים אותנו, כן, בחיי משפחה, ואין ברירה, מחפשים עבודה וגם, כן, וצורך. וכאן, כאילו, אני מתפרע כמו תינוק. לא מבינים שיש כאן עבודה, וצריכים סוף סוף להחליט. או אתה הולך על זה או לא. ואם אתה הולך, לא דורשים ממך משהו מעבר לכוחות שלך, אבל כל הזמן דורשים ממך החלטות, קבלת ההחלטות. אומנם שאתה נופל מהם, אבל אתה רואה שאתה לא מסוגל ואתה נופל. אבל חייבים להיות כל הזמן בהחלטות פנימיות. ובזה אתה גודל כאדם, לעומת התינוק, שפועל רק לפי הרצון, כמו חיה קטנה. אז אם מתאספים בקבוצה ומבינים שאין ברירה, שחייבים להחזיק את המקום, מצב, יש בזה המון עליות וירידות, יש בזה הרבה מאוד תהליכים, אבל יש קבוצות לידך, יש קבוצה שלנו, יש בכל זאת משהו שיותר יציב, שיכול לעזור. אתם נופלים, כולם אפילו, כקבוצה, קבוצות אחרות חייבות לעזור. אין דבר כזה, זה אפשרי היום. יש כבר מערכת, ולכן צריכים להחליט לאן פנינו. אתה אומר, שלוש שנים אתה, שנתיים בקבוצה, שנה וחצי רוצה לשאול, מה כל העניינים האלה? זה, תרשמו לעצמכם מה המטרה ומה האמצעי ומה עלינו לבצע. כך עושה האדם שרוצה לא סתם להתבלבל, להתקדם. אני עברתי כל המצבים, אתה לא יכול לספר לי שום דבר חדש. וכך אתה, שתעבור, אתה תראה שמה שעברת, אחרים גם כן, את אותו דבר, אין שום הבדל. כל אחד בקצת סגנון משלו, בקצת הרגשה משלו, אבל בעצם זה הרבה פחות שינויים בהילוך הרוחני מה שבגשמי. בגשמי אחד עובר בצורה שהוא בן מלך, ושני עובר שהוא בן, לא יודע, שחי ברחוב. בכל מיני, חכם, טיפש, ככה, ככה, כאן אין. כאן כולם עוברים אותם השינויים. ממש אותם השינויים. אז ודאי ש... נמצאים בעריות וירידות ובהרבה שינויים לא נעימים ודרסטיים ומושכים, אבל ישנה סביבה שהיא צריכה להחזיק, חייבת איכשהו לנענע את האדם, או ההפך, לא לתת לו מדי להתפרע, לנענע, להתנענע. וזהו, עכשיו, זה שאתם יכולים להתאסף יחד כל בוקר או לא יכולים, קשה לי להגיד. שזה חובה או לא חובה, זה ההחלטה שלכם. אני לא יכול לקבוע את זה לכל הקבוצות. ו... בחול זה בכלל קשה, שעה, שעה וחצי לנסוע למרכז, אתה מבין באיזה ערים גדולות, וגם חזרה, אחר כך לעבודה, וכל העבודה, ואחר כך עוד שעתיים הביתה, עד שאתה מגיע ככה, אני לא יכול להגיד להם, אבל אני חושב שבכל זאת אדם ש... אדם שרוצה להיות ביחד איתנו, הוא חייב להיות בשיעור בוקר, כלפי הזמן שלו. הוא חייב להיות בזה. אין ברירה. אולי שיוותר על איזה שעה מקסימום, אחר כך ישמע את זה, יראה את זה באמצע יום. שעה ראשונה או שנה האחרונה, אני לא יודע, תלוי, נו, מה לעשות. אם או שיחלק כל השיעור שלו, אז רצוי, אם זה נוח לו בזמן האמת, שזה מחייב אותו גם יותר. החיים לא פשוטים, ודאי, אבל... העיקר העבודה היא בייחוד, בייחוד הכוונה. אם אדם, למרות שנמאס לו וסנוי עליו לחשוב על החברה, הוא בכל זאת חוזר לזה, הוא בכל זאת איכשהו משקר לעצמו שכדאי ככה וככה, עובד בתחכום עם היצרה שלו וקושר את עצמו לחברה, הוא מצליח. כאן צריכים להיות חכמים נגד הטבע, נגד הפרו, אין מה לעשות. כל מיני תחבולות, כל מיני עבודות לעשות, לא חשוב מה, אבל באיזושהי צורה שבכל זאת תקשור אותו ויקרב אותו ל... לעבודה עם הקבוצה. כן.
אני עדיין מחפש את המכנה המשותף הרחב ביותר בתוך הקבוצה. לכמה שיותר אנשים.
המכנה המשותף הרחב ביותר לעבודה בתוך הקבוצה זה לעבוד על הסביבה החיצונית של יד הקבוצה. הפצה. אין אחרת.
יש פה כמה פעמים בנס ואהבה שלא תמויה בשום דבר. איך, מה זה נס ואיך יכולה להיות אהבה שלא תלויה בשום דבר?
מה זה נס ומה זאת אהבה שלא תלויה בשום דבר? נס זה נקרא משהו שאני לא יכול לצפות מראש. ככה זה. אני נמצא באיזשהו תהליך, אני מבצע משהו, אני מתאמץ, ופתאום קורה משהו שזה לגמרי לא מה שציפיתי. זה נקרא נס. בדרך כלל נעים, הכוונה היא. נגיד, אני נו, הגרלת פייס אני לא יכול להגיד נס, כי אתה מצפה למשהו. אבל נגיד, אתה ציפית בהגרלת פייס שלך לזכות לאיזה, נו, מה? מה יש שם מהמתנות רגילות?
50,000.
הוא אומר 100 שקל, השני אומר 50,000. מתנות תנות, כן. בסדר. ופתאום נופל עליך, לא יודע, נו, אוטו נגיד, או משהו עוד. כן? אז זה נס. לא נס זה גם כן, כי אתה מצפה לאותו כיוון, לאותו, כאילו קצת יותר. נס זה דבר שאנחנו לא יודעים מה זה מראש. לא, 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 לא מהטבע שלנו. זה נפתח לך מימד הבא, שהוא לגמרי לא מובן היה לך ולא מורגש ולא ציפית ולא קיווית אליו, לא היה לך שום הכנה לזה, ופתאום זה נגלה. למה כן? כי כך מההכנה מלמעלה למטה בסולם המדרגות מסודר, שאם אתה תעשה מאמצים כאלו וכאלו יתגלה לך מימד הבא. זה נקרא נס. והשאלה השנייה היא, שלא תלויה בשום דבר. נו, איך זה יכול להיות? איך אפשר לאהוב שלא תלוי בשום דבר? אתה צודק. אהבה זה נקרא שיש לי קשר עם מישהו. קשר עם מישהו שיש בי ובו משהו שאנחנו קשורים. אצלנו אהבה נקרא שאני נהנה ממנו. כן? ממשהו. מהמנה יפה, תענוג יש לי, מילדים, מאישה, מהשמיים, שמש, ממשהו שאני נהנה, זה נקרא שאני אוהב. נכון או לא? כן או לא? אתה אוהב שוקולד? תענוג. זאת אומרת שאתה אוהב. כן? זהו. המקל אתה שונא. זאת אומרת, עד כמה שאתה מקבל תענוג, אתה אוהב. זה נקרא אהבה אצלנו. אהבה שלא תלויה בדבר, זה שאתה קשור עם איזה דבר שאין לך ממנו לאגו שלך שום תועלת. אז איך אפשר לאהוב? איך אפשר, נו, אם יש לי מזה שנאה, אז אני, זאת אומרת, אם יש לי מזה רע, אז אני שונא. אם יש לי מזה טוב, אני אוהב. אבל לא זה ולא זה, אז אני לא יכול, אם כך, להיות בכלל קשור. אז אני לא מרגיש את זה. אם אני לא אוהב ולא שונא, אני לא מרגיש בתוך הכלים שלי משהו מהדבר, אני לא מזהה אותו. הוא לא נמצא. הוא לא נמצא. שדה ראייה שלי הם תופסים אחריהם יש רצון לקבל. אחרי העיניים יש רצון לקבל. שאם רצון לקבל הזה לא פוחת ולא רוצה, כן? זאת אומרת, זה לא עובד עליו לא בצורה שלילית ולא בצורה חיובית, הוא לא מזהה את הדבר. יש סביבנו העולמות, מערכות, כולל הבורא, הכוח הכללי. אנחנו מזהים את זה, לא? כי הכלים שלנו, הם לא רואים בזה לא טוב ולא רע. אז איך שיכול להיות אהבה לא תלויה בדבר? אהבה לא תלויה בדבר זה שאני מסוגל להגיע לכזאת אהבה, לכזה יחס, ש אותו דבר שקודם אני שונא, אני ממשיך לסנות אותו, ומעבר לזה אני מפתח יחס של אהבה אליו. זה נקרא אהבה לא תלויה בדבר. על בטוח אין לי ממנו שום דבר טוב, על בטוח יש לי ממנו לרצון לקבל שלי רק רע, ועל בטוח אני מעל הרע הזה בונה קשר של אהבה. בצורה כזאת אני מחוסן לא להיות בקבלת הנאה לעצמי, וזה באמת אהבה שלא תלויה בדבר. זה נקרא גיבור שבגיבורים הופך את שונו לאוהבו. שסינה נמצאת, ומעל זה אהבה. לא יכול להיות שאין סינה, כי אתה צריך לאהוב את הזולת. אתה קודם מגלה עד כמה שאתה שונא אותו, שונא אותו שהוא הפוך ממנו, שאתה רוצה רק לנצל אותו, אין לך ממנו שום דבר, רק לקבל ממנו תענוג, וההפך, הפך, 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 זה מה שאתה צריך להשיג. דרך לא פשוטה, אבל כמו שאנחנו למדנו עכשיו במאמר הזה, כן, בוא אל פרו בית, לא? איך? הכנה לקבלת התורה מהי? זה שהכל נעשה בעזרת השם, אנחנו צריכים רק להכין כיסרון, וכיסרון בקבוצה מכינים, אין בעיה, אם באמת הקבוצה מגברים שיכולים להתאסף ולהגיד שסוף סוף מספיק, די. אנחנו חלשים לבצע דברים, וזה נכון. סמרטוטים, כמו שאמר רבש. סוף סוף אתה סמרטוט כמוני. ככה היה אומר באהבה. אבל לבצע ודאי שאנחנו לא מסוגלים. אבל לדרוש שזה יקרה, גם זה לא מסוגלים, אבל אם אנחנו פועלים, זה הכנה די הכנה נקרא, אם אנחנו פועלים כדי שמאור המחזיר למוטף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת משפיע עלינו, משפיע, משפיע, הוא כבר מביא אותנו להכרחיות שאנחנו נדרוש. כך מתקדמים. כן. הוותיקים יכולים להירגע, קודם אורחים. כן.
אני מקבוצת אשדוד. לפני שבוע הגיע אלינו נסי, בהפתעה.
נסי?
כן.
נס או נסי? נסי.
לא מסי, נסי.
נסי. השיר שלנו, כן?
כן, כן.
ומה הוא נתן למכור?
נתן לנו ממש שיעור על החשיבות המטרה.
זה הוא יודע.
כן. קודם כל אני ממליץ שמדי פעם יגיעו לקבוצות אנשים שמבני ברוך.
אבל איך פתאום שהוא נחת אתמול דווקא? מה זה? לא, לא, לא. הכוונה היא שהוא ידע שאתם מתאספים?
כן, יום שלישי. יום שלישי, אחרי השיעור של...
זה היה אתמול?
כן. יום שלישי.
זה מה שלא הבנתי.
יום שלישי, אחרי השיעור שנתת ביפול, אז הוא נתן שיעור של חשיבות המטרה. קודם כל רציתי שנמליץ שמדי פעם יגיעו לקבוצות, זה נותן כוח.
נו, איפה שמעון? מה? מגיעים לקבוצות, הוא אומר.
מזמן לא הגיעו, אלינו לא הגיעו מזמן, שיגיעו גם...
אתה שומע שמעון?
אפילו שיגיעו כמה...
אין סדר?
לא,
מה יותר קשה? למה? הם עוברים קורסים, קורס בניגוד, קורסים לביניהם, מה הבעיה?
אז בהמשך לזה, אז יש גם קבוצות, קבוצת צעירה, ויש קבוצות ערב, כל מיני קבוצות שנמצאים פה בבני ברוך, אז כל הזמן שהם באים לקבוצות, אז נותן ממש כוח. בדבר שני, אז רציתי לשאול, חוץ מחשיבות המטרה וסבלנות ולהיות כמה שיותר אם אפשר דוגמה, מה אפשר לעשות כדי לעורר את החשיבות המטרה של החברים? אם יש איזה דרך?
חשיבות המטרה היא משני דברים, או שאתה חייב להעניק את העולם, שהעולם מתקרב למצב שהוא חייב את שיטת התיקון, זה דבר אחד. ודבר שני, שחשיבות הבורא, חשיבות הקבוצה, מאיפה חשיבו, זה שני דברים שמחייבים את האדם, תלוי ממה הוא מסוגל להתקדם. מאיפה לקחת חשיבות? חשיבות לוקחים מהסביבה. בסופו של דבר אתה תמיד נשאר במצב שלא אכפת לך כלום. לך אישית לא אכפת כלום. אפילו שימות עכשיו, אין ברירה, אני לא יכול לקבוע שום דבר, אני אפס וזה, ואין לי כוח, ושום דבר לא חשוב. זה היצרה מוריד אותך למצב הבסיסי. זהו. ואם לא כוח ההשפעה החיצון, ודאי שלא יקרה לך שום דבר. בכוח השפעה החיצון אתה חייב להשיג מההשקעה הקודמת בקבוצה. אם לא עושים, אז לא עושים. אבל אני לא מבין דבר אחר. אם אתה אומר שמגיעים אנשים, אם מגיע בן אדם מכאן והוא יכול לתת התעוררות, אז למה לא, אז למה לא עושים את זה? מה, אני לא מבין למה לא רוצים. מה זה לא רוצים? אני רוצה לנסוע כל יום שלישי לאפולה או לאיזה מקום. מה זאת אומרת לא רוצים? מי שנמצא כאן הוא חייב כמוני. זה מה שאני מבין. אז אנחנו בקבוצה. ומי שלא חייב, אז שילך מפה. אני לא מחזיק ענף אחד, כבר אמרתי כמה פעמים. אני רוצה לראות כאן בעלי עבודה. או לא לראות. אחד משניים. זה הכל. בשביל מה לנו סתם להמיס איזה עומס על הספינה שלנו? מי שלא רוצה, תגיד, אנחנו נבקש ממנו, ככה יפה. הוא פתאום יגיע ביום ממחרת ויראה שלא נותנים לו להיכנס וזהו. אני לא צריך כאן, זה לא סטודנטים. לא סטודנטים כאן שיושבים ויכולים אותם ככה. קשה לשלוח אדם, מה זאת אומרת קשה? לא מרגיש חובה? אני לא יודע. שבוע שעברה נסעתי ביום שלישי, או איפה הייתי ביום שלישי? לא, אבל לפני זה. תל אביב ועוד משהו. לא זוכר. מה, אין ברירה. ואם היית צריך יום-יום, כמה שהיא מסוגל. טוב, זה צריכים לסדר בצורה ביד קשה. ולסנן. לא, באמת. כן.
ולכן רציתי להגיד רב שמבחינתי נס זה השיעור בוקר הזה וכל שיעור בוקר שתודה לשם שנותן לי את החסד להתעורר אליו ולהיות בו ואהבה ללא תנאי זה אהבה שלי לכל אחד ואחד מכם שמבחינתי גם אם תסרקו את בשרי במסרקות בשר רק מתוך זה אני יכול להגיע לאהבת השם אין לי שום שאלה, יש לי רק הודעה הודו לשם טוב, כי לעולם חסלו.
טוב, נו.
בוקר טוב. שמעתי בין השאר היום מספר מילים, ומנסה לקשור אותם. ראש ההר, במקום מצד שני, בגובה שני, את המורד, את העם, את ה... וביניהם חומר דלי. ישנו פתגם עתיק סיני שהים שואף את כוחו מכך שהוא מנמיך את עצמו מתחת לנחלים והנערות ובכך הם זורמים אליו. האם יש איזשהו קשר בין הדברים האלה?
אני לא יודע. לא הולך לפתגמים זרים. אני מבקש לא לשאול בצורה כזאת אף פעם. כן, גלעד.
דיברת על שלושה שלבים, ואם הבנתי נכון, אנחנו בסוף השלב השני צריכים לזרז אותו. איך מזרזים את הסוף של השלב השני הזה?
לא יודע. אני לא יודע איך מזרזים את השלב השני. אתם צריכים לדאוג לזה. עבודה המשותפת ההדדית. אין יותר. אין יותר. אם אתה רוצה לדעת פתגם סיני, תקרא אחור וכתם סרטני. בסדר? לזרז את העבודה שלנו. תראה, אנחנו, האמת שאנחנו מתקדמים. זה שאני צועק ומעורר ומשפיל, זה שאני רוצה עוד יותר הקצף. אבל באמת שקצף הוא סביר, אין מה לעשות. זה מסה של הנשמות, שעד שכל אחד ומצטרף ומעביר על עצמו כל מיני התפעלויות ורגשות ו החלטות קטנות, פרטיות. זה הזמן. אתה יכול לשוות את זה עם כל ההתפתחות הקודמת. אז מיליארדי שנים או אלפי שנים. וכאן זה מדובר על שנים סבועות או חודשים אפילו, שבועות. אז התקדמות נמצאת, למרות שרוצים יותר, אבל אפשר לזרז. אפשר. זה מה שאתם מנסים בימים האחרונים ככה עוד להתקרב ועוד לעשות. זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר. צריכים להצטרף לזה יותר, יותר צמוד קבוצות בארץ ובעולם. צריכים לעשות כך שגברים יתחברו יחד, נשים ילחצו עליהם, ונצא כולנו יחד למדבר. שזה לא העניין של מדבר, אנחנו יכולים להיות כאן, אבל אנחנו נצא, מפני שהזמן והמקום יחייב אותנו. זה מה שילחץ עלינו. זה אנחנו נהיה בחרדה שבשביל מה ולמה, ואם לא נסיק ואם לא נעשה. זה הנחיצות הזאת אנחנו צריכים. שהתאריך מתקדם, אנחנו, האם אנחנו נמצאים בהכנה, וכמו שאנחנו רואים, ראינו כאן מה זה הכנה, הצורך. האם אנחנו צריכים את זה, האם לא? האם יש לחץ? מה יהיה? החרדה הזאת הפנימית. היא חייבת להיות מורגשת בנו ממש בעצמות, ככה חרדה. יש עוד חוץ מזה, טרמבלינג.
רעת.
רעת. אה?
חיל ורעת.
חיל?
חיל.
חיל ורעת? זה כאילו ה... טוב. בקיצור, חיל ורעת. שזה יהיה מורגש ממש בעצמות. ну אתם מבינים מה זה שלפעמים יש לאדם מצב כזה חוסר אונים זה נקווה. לכן אני אומר, אני לא עוזב את הדבר הזה, כל הזמן מזכיר על על המדבר, כי זה סימן, ואנחנו צריכים באמת להיות מאוד מאוד דרוכים. פעם הקודמת הייתה לנו תקווה יפה, גדולה, שמחה, באים, מתחברים. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף לאותו מצב חיסרון, חרדה, רעדה פנימית. האם אנחנו באמת רוצים את זה? איפה, אם חיסרון כן התגלה, זהו, אין יותר, לא צריכים יותר, כמו שאנחנו רואים כאן, כן? אבל אנחנו צריכים גם כן להגיע למצב שחיסרון הזה, גם אותו אנחנו על ידי האור צריכים לצייר לעצמנו, לבנות בתוכנו, כי אחרת זה חיסרון לא בדיוק לאותה המטרה, זה חיסרון בימי, לאיפה אני, מה איתי, מה יקרה או לא יקרה, זה הכל יהיה על חשבוני שם בפנים מכוון. ואנחנו צריכים שיהיה מכוון לקשר בינינו, כדי לגלות את תכונת ההשפעה בינינו, הבורא, תכונת ההשפעה, השדה של ההשפעה ההדדית, הערבות ההדדית, כיסוד, ככלי, והתכונת ההשפעה שבאותו כלי שמתגלה זה האור. אז לחרדה שזה יקרה, לחרדה שיהיה עזרה שזה יקרה, זה אנחנו צריכים. אם אנחנו נחשוב על זה טוב וממש נפחד מיום הדין, ככה, כי אני רואה את זה כך, את הכנס במדבר, זה לא החגיגת פסטיבל איזה בגני תערוכה, זה משהו ההפך, זה מאוד מאוד צריך להיות ברעדה, בחרדה, כמו שמדובר על הר סיני, זה לא מקום שמחה. אז אם כך, אנחנו נפחד לברר את המצב הפנימי שלנו הנכון, זה נקווה שנתקדם טוב לזה. כן.
לפי מה שאתה אומר, בעצם מה שאנחנו צריכים להשיג בכנס במדבר זה בעצם את
צורך לתורה.
האם יש בנו את זה? זה מה שאנחנו צריכים לבדוק?
צורך לתורה זה נקרא שאני רוצה להיות קשור עם הזולת כדי לגלות את הבורא, כדי לתת לו, ואין לי אפשרות להגיע לזה. תאר לעצמך שאתה רוצה לתת, להשפיע טוב, נעים למישהו, ואין לך אפשרות. האפשרות יכולה להיות רק בתנאי שאתה תתחבר עם האחרים. יחד אתם יכולים להביא מתנה. יחד הזה שאתם מביאים מתנה, פתאום אתם צריכים להתחבר ביניכם, כמה שונים צריכים להתחבר יחד מאין ברירה שמביאים את המתנה. ראיתי פעם בבית חולים תינוקת אחת חולה, ובאה משפחה, בהתחלה הם לא הסתכלו אחד על השני. אני הייתי ממתין שם לאיזה חולה, נו, אתה יודע, יושבים שם לפעמים שעות, ואני ראיתי, בהתחלה הם לא הסתכלו זה לזה, הקרובים, אתה יודע, ככה, כאלו שקורה. כן. אחר כך מרוב הדאגה אליהם התחילו לדבר, התחילו זה, עד שממש ראיתי, הביאו אוכל, ישבו כאן יחד, אכלו יחד, כבר זהו. מה זאת אומרת? אם רוצים להשפיע למישהו שהוא קרוב המשותף שלנו, אנחנו כן יכולים להתחבר, וזה בעצם הפעולה שהבורא כך מחייב אותנו להיות מחוברים. אם רוצים להשפיע לו, יכולים להתחבר. אם לא רוצים להשפיע לו, לא יכולים להתחבר. ולכן סוף מעשה במשכבה תחילה. דברים פשוטים, דברים ממש, זה רגש, זה לא שכל שאתה צריך לקנות על ידי הרבה מאוד שם שנות לימוד או משהו בדבר חיצון. זה דברים פשוטים. ממש. לכן רק לסדר את אותם נכון, ואפשר. סך הכל אומר בעל הסולם גם כן באיגרת, לא זוכר איפה, שהמעבר בין ביציאת מצרים זה פתאומיות, מעבר משם ועד קריאת ים סוף, וקריאת ים סוף ועד הרפידים, ומשם להר סיני, כן, זה סך הכל 3 ימי הליכה, וזהו. זאת אומרת, זה דברים שמתפתחים במהירות רבה. מהירות רבה. זה, הם מאוד, מאוד סמוכים. סמיכים או סמוכים? כן.
האם החיבור משרת את הלימוד, או הלימוד משרת את החיבור?
האם חיבור משרת את הלימוד, או לימוד משרת את החיבור? אפשר להגיד כך וכך, כי לא מושג מה שאנחנו לומדים, אלא רק בכלי שהוא משותף. אין כלי לא משותף. רצון שלי, אם אני לא מחובר עם האחרים, הוא לא כלי קליטה למה שאני לומד בחוכמת הקבלה. כי מדובר בחוכמת הקבלה על קשר בינינו, איך אנחנו קשורים זה לזה. אין יותר על מה לדבר. לדבר על תיקון הכלים. תיקון הכלים זה נקרא התקשרות ביניהם. אז סך הכל, על זה כתוב בכל ספרי הקבלה. מערכת קשר בינינו, איך אנחנו יכולים לעורר אותה, לנענע אותה, איך אנחנו יכולים להזמין על עצמנו ממנה אורות, זאת אומרת כוחות, שכוחות האלה הם ייתנו לנו יותר התעוררות בשכל וברגש, איך אנחנו נשתתף יותר אז באותה מערכת, כי בצורה אקטיבית, כמו איזה הכביש שיושב בפנים ככה וכל הזמן מזיז את המערכת, שאנחנו נהיה כאלו, אתה מבין? שאנחנו נקרב לעצמנו כל פעם חברים, והם גם כן כמו הכבישים האלו אותנו, וככה אנחנו נעבוד יחד בכל המערכת הזאת. כל אחד בעצמנו ככה רוצה לבלוע אחרים כמו הכביש, אבל שאנחנו רואים שמערכת היא משותפת, כן? אנחנו מתחילים להסתדר בינינו כדי בתוך המערכת הזאת לתפוס את המורה. זה בעצם המטרה. אותו לתפוס זה כדאי, יש מה לאכול.
יש יותר
פעולות
שבורמות לחיבור? יש יותר פעולות שאפשר לעשות כדי לגרום לחיבור?
לא, רגע. אתה שאלת כך, האם לימוד עוזר לחיבור, חיבור עוזר ללימוד. אז אני אומר בצורה הדדית, ודאי. אני צריך לימוד כדי לקבל משם מאור, כדי להתחבר. אם אני מתחבר, במידה שאני מתחבר, אני מבין את הלימוד. אם אני מבין יותר את הלימוד, אני יותר נקשר אליו, ודורש ממנו יותר מהאור המחזיר למותיו, כי שבזה אני יכול להבין את הלימוד, ואז הוא מביא הלימוד את המאור, ואז אני יותר מחובר עם אחרים ויותר יכול להבין אותו. וככה בין תיקון הליבה ובין הרחבת המוח אני מתקדם. ככה בצורה כזאת. כל פעם. מובן? כן.
רציתי לדעת במה בעצם נמדדת ההתקדמות. זאת אומרת, מה מצטבר פה בעצם? הרי ככל שאני לומד, אני שם לב שאני פחות סבלני.
זה התקדמות.
יותר לוחמני.
פחות סבלני, התקדמות, לא?
יותר לוחמני.
כן. מה זה?
לוחמני.
לוחמני,
זאת
אומרת, מה תקיף?
כן.
יפה. נו. טוב מאוד, אתה מתקדם. נו.
ולגבי אני מבין שאנחנו בסך הכל עושים הכנה, אבל לגבי החיסרון של המדבר, אין לי זאת אומרת פרטנרים ללכת למדבר, סליחה. אין לי פרטנרים ללכת למדבר, כי אני מרגיש שאין לי חיסרון, ומצד שני אם אני בא ואומר לחברים שאין להם חיסרון, אז מי אני בכלל שאני מבקש מהם להגדיר חיסרון, זאת אומרת, עם איזה דרישה זאת?
שאלתי.
מה?
שאלה.
השאלה היא...
לא, שלי. אני שואל.
אתה שואל?
כן. כן. אתה כמה שנים שאתה לומד נעשית יותר אכזרי, יותר עצלן, יותר נלחם איתם, יותר שונא אותם. אתה גם כן יותר חכם, פיקח נעשה ככה, שאתה מבין הכל ומזלזל בהכל. שאתה עכשיו עושה ביקורת על עצמך. אז כבר יש לך ביקורת. זאת אומרת, אתה רואה שאתה התגלה לך יותר רע. כן? זאת אומרת, אתה כבר נבדל מעצמך במקצת, עושה ביקורת, ואומר שאתה נעשית רע יותר. יופי. עכשיו השאלה, שאתה אומר שאתה רע. כן? לפעמים אתה לא אומר שאתה רע. לפעמים אתה ורע דבוקים יחד. כן? ואתה נמצא שם בפנים, בתוך הרע הזה, וזה אתה, ואתה מצדיק אז את הרע שלך ומתנפל על אחרים והכל. פתאום אתה נבדל מהרע הזה ואומר, לא, אני באמת רע, איך אני מתייחס לאחרים, איך אני עשיתי אז, וכל החיים שלי, אז אתה מתחיל את ההיסטוריה שלך, נכון? עשיתי רע לזה, ועשיתי רע לזה, ואיך אז... יש לך חשבון נפש. בסדר גמור. עכשיו, ישנה עכשיו השאלה, שאתה נבדלת מהרע ואתה שונא את התכונה הזאת בך. אתה רוצה לתקן אותה או לא? את הרע רוצה לתקן? כן. זאת אומרת, אתה עכשיו צריך, תרשום לפניך על הנייר. כן? אני מבדיל את עצמי מהרע שבי. הרע הזה זה לא אני. זה הבורא, זאת אומרת, סידר לי אותו. אז אני צריך אולי להתרגז עליו. כן? זהו. עכשיו, מה אני רוצה לעשות איתו, עם הרע הזה? הרע הזה, אם הוא סידר לי אותו, אז אני צריך לדרוש את זה ממנו. יש ממי לדרוש, לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו. איפה רע הזה מתגלה? אם זה מתגלה כלפי זה שאני עשיתי סתם רע לבני אדם, זה לא רע בדיוק מה שאני צריך לגלות. בוא אני אגלה את הרע המטרתי. רע המטרתי, כמו שאנחנו לומדים, זה רע כנגד החיבור עם הזולת. האם אני מרגיש שאני לא רוצה להתחבר עם הקבוצה? אני סתם, לא בא לי וזהו. מתי אני ארגיש שאני לא רוצה? שאני ארצה, שאני אעשה מאמצים להתחבר איתם, ואז אני אגלה שאני לא רוצה. בוא אני אלך לגלות, בוא אני אנהל את הרע שלי. זאת אומרת, בוא אני אנהל את עצמי לגלות רע יותר מטרתי. זה שאני התנתקתי עכשיו ממנו קצת, זה טוב, זה יפה, אבל זה שלב הראשון. בוא עכשיו אני אתחיל את שני הצדדים האלה, אני והרע, בוא אני אתחיל ביניהם עכשיו לעשות ביקורת, לבנות יחסים כאלו או כאלו, להכניס לכאן בורא, קבוצה, המאור מחזיר למוטף. ההבדלה כבר נעשתה הראשונה, עכשיו אתה צריך לעבוד עם זה. כן,
אבל אני בדרך עושה הפוך מאל תעשה לך מכמה ששנו עליך. זאת אומרת, אם זה החוק שאני צריך להגיע לבאבת לך כמובן, ובדרך אני, יש איזשהו חוק שעוזר לי שזה אל תעשה לך וכמה ששנו עליך, אני עושה הפוך.
לא הבנתי, מה אתה עושה הפוך?
הרי בזה שאני לוחמני ובזה שאני חסר סבלנות כלפי החברים, אז אני מתנהג בצורה הפוכה מאל תעשה לך וכמה ששנו עליך.
הרגע אתה מבין שאתה עושה רע לאחרים, שאתה מתנהג רע לאחרים, אז אתה מבין שיש אתה ואתה עושה רע לאחרים. תבדיל קצת יותר עכשיו את עצמך, את האני שלך, ולזה שאתה עושה רע לאחרים, תבדיל אותם ביניהם. תבדיל, יש אני ויש רע שבי. פתאום רע הזה מתגלה ואני באמת ככה מתנהג, פתאום יש לי מזה חשבון נפש, איזה, איך להגיד? איסורי מצפון, כן. אין די איסורי מצפון.
זאת אומרת, לא שטוב לי עם זה, אבל אני אומר רגע, הם בבעיה, זאת אומרת, אני מאוד מטרתי.
זאת אומרת, שאתה תמיד צודק. זה עדיין, אז סליחה, לא הבנתי אותך. זאת אומרת, עדיין אתה לא מבדיל בין אני והרע שבי. אתה עדיין איתו דבוק. קלב ודקסוסוס עדיין דבוקים זה בלזה. בסדר. זה התחלה, זה התחלה, בסדר. העיקר באיזה אינטנסיביות אתה תמשיך כדי לעבור מצבים בקצב.
זה לא אני, זה
הרע שלי. כן, זה לא אני. מה לעשות? לאט לאט צריכים לאט לאט לעשות, כמו שרבשי אומר, אתה נותן לאבז מנת, אתה יודע, מכניסים להם צינור ככה, מנפים אותם, מנפחים אותם עם מנה, אז הוא אומר, אתה לא יכול לתת לו מנה ולראות כמה שומן יש לו. אלה עוד ועוד ועוד, אחרי חודש אתה מתחיל לראות שיש בו איזה תוספת. זה ככה זה. זאת אומרת, כמה מנות הוא צריך לעבור דרכו, את האבז הזה, לפני שאתה תרגיש בו תוספת בבשר. כמה קילו של האוכל של המזון יעבור בו לפני שיהיה לו קילו בשר משלו תוספת? 100 קילו, אני לא יודע כמה. כך אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה, אצלנו זה עוד יותר, כי כמה שהפירמידה הזאת יותר גבוהה, יותר, כמה שהתוספת שלך צריך להיות יותר איכותי, אז אתה צריך להעביר בדרגה תחתונה ממנו, נגיד, מה אוכלים? אוכלים כל מיני דברים, נגיד צומח, ומתוך צומח צומח החי. חי, מתוך החי בא דרגת המדבר. אז אתה צריך בדרגת החי להוסיף טונות טונות של של המזון של, זאת אומרת, התפעלויות רגשיות ומוחיות בדרגת החי שאנחנו בו נמצאים, בחי הזה, כדי להגיע לאיזה אבחון קטן, שינוי קטן, תוספת כמה שומן של האבז הרוחני שלנו, אין בדרגת המדבר. זה, לכן המון המון נגיעה צריכים לתת כדי לקבל איזה שוני בדרגה יותר עליונה, בדרגה רוחנית. וצריכים להעריך את זה מאוד, שיש איזה תוספת קטנה אפילו באבחון הרוחני, עד כמה שבאמת הייתה תרחה גדולה ועבודה גדולה, שנים של עבודה, כדי שזה יולד. יוולד, יולד. יוולד. כן. משם, אני...
כתוב פה, אם אנחנו נשאר במצב שבו אנחנו נמצאים פה, החיים שלנו לא יהיו אלה כקבורה שלנו. מה הפירוש? בן אדם נולד, בן אדם חי בכל מצב שהוא נמצא. ואפשר להגיד שאם אתה תשאר פה במצב הזה, אם אתה לא תקבל את התורה, אז זה יהיה הקבורה שלנו. כי הקבורה שלך, אני נמצא, בשאלה זה כבר 24 שנה. 15 שנה אני נמצא בקבלה. ולא יודע, אתה יכול לפרש את זה? את הנאמר הזה? מה זה קבורה שלנו?
קבורה שלנו זה נקרא שהאדם שנמצא באותו מעמד, הר סיני, הר של סינה, והבורא יורד על ראש ההר, הר זה ממילה ערעורים, שאלות, בעיות, לא ברורות, איך לפתור אותם, ואדם נמצא תחת האירורים האלה, ממש קבור תחתיהם, יש לו סיכוי וצ'אנס, זה לא אותו דבר, אני לא יודע, יש משהו מילה אחרת?
הזדמנות.
נו נגיד, יש לו הזדמנות עכשיו, שהזדמנות הזאת זה בא כמשפט מלמעלה, כחוק, שיש בו שני פירושים. מה אתה לוקח? מה אתה לוקח על עצמך? או שהגיגית, שאתם הולכים למות, מוות רוחנית, זאת אומרת, ברצון נקבל על מנת לקבל, אתם יורדים, או שאתם הולכים להתחבר כאיש אחד בלב אחד, ואתם זקוקים לקבלת המאור המחזיר למוטף האמיתי, באמת, שמאותו המאור הפסק שצריך לתקן את הכלי השבור, ואז אתם מתקדמים. אחד משניים. או שמקבלים תורה, זה נקרא שרוצים לתקן את השנאה הזאת, מה שאתם מרגישים, שהיא נמצאת מעליכם כל ההר הזה, או שלא. זה נקרא המוות וזה נקרא החיים. אם אתם רוצים לקבל שהתיקון היצר הרע, נקרא חיים. השפעה הדדית, נקרא חיים. אז תקבלו. אם לא, תקבלו חיים אחרים, שזה מוות. תחשוב. אני אמרתי הכל. אתה תחשוב. סתם לשאול, זה לא... כן. אתה יכול לשאול.
עוד שאני חושב קצת קראת את הדברים, אבל אני, מההרגשה שלי, מה שהקבוצות, כל קבוצה בפני עצמה וקבוצה פה במרכז עוברים את אותם תהליכים, ואני שואל את עצמי על חשיבות המטרה, אנחנו כל פעם מנסים לחכות לכנס הבא, אנחנו מחכים, עושים עכשיו הכנה
אנחנו נמצאים בקבוצות, ובקבוצות שלנו אנחנו עוברים, מחפשים את המטרה, ובמטרה הזאת אנחנו שמחפשים חיים מכנס לכנס.
אני מבחינתי כל בוקר שאני בא לשיעור בוקר ומסתכל על המסך ורואה פה 300 איש, זה כנס. זה כנס שלם ש, שכאילו בגלל שזה הפך להיות סוג של הרגל, לא רואים את זה כבר, זה מונח מול העיניים שלנו ואנחנו לא מצליחים לתפוס את זה. זה, יש פה דבר עצום כל בוקר, אנחנו מקבלים אור שלם, זה המטרה של השיעור בבוקר. ואיך זה שאנחנו כל פעם מחפשים, בוא ניקח עוד, נעשה עוד כנס ונתחבר עוד קצת. למה אנחנו לא מתחברים פה בתוך השיעור הזה ככנס? תקראו כל בוקר כנס יום א', כנס יום ב'. למה אנחנו צריכים לחכות למשהו נוסף בשביל לקבל את התורה, בשביל לעשות את השלב הבא?
האדם בנוי כך שהוא לא יכול להיות באותו מצב בצורה רגילה פתאום מתעורר. כתוב על זה בצורה אחרת, אין נביא בעירו. בעיר שנולדתי כולם מכירים אותי, זה אנחנו זוכרים אותך, היית קטן, היית ככה. אתה לא יכול להיות שם נביא, הם מסתכלים עליך בצורה שככה זה, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה. אם אתה בא למקום חדש, אתה כבר עם זקן לבן ככה עם המקל מגיע, מופיע, או רואים ככה עם הבטן, עם הזקן כמו שצריך. אבל אם זוכרים אותך שאתה רצת בחיתולים שם, זה איך יכול להיות נביא דבר? וכן, אנשים ככה לא מבינים שגודלים מחיתולים ממש. מה אנחנו? כולם ככה, משה רבינו לא היה כך. כולם. גם ברוחניות, גם בגשמיות. אז מה זאת אומרת אין נביא בעירו? אנחנו לא יכולים באותו מצב שנמצאים כל הזמן בו ורגילים עליו, לא יכולים בו לעשות משהו מיוחד, התקפה, מה שאומר הרבש. ששאלתי אותו מה עכשיו עוד חסר לנו, היה לנו שם מקרה כזה מיוחד, מצב מאוד מיוחד, אבל לא הצלחנו בכל זאת להתקשר ככה נכון בינינו. ושאלתי אותו, נו, מה עוד נשאר? אמר התקפה. גם כן זה היה בסוכות, שבכל זאת היו פנויים אנשים ומרוכזים כל הזמן בתוך סוכה, בתוך הלימוד, בתוך הדיונים. לכן זה שאתה אומר חיים מכנס לכנס, זה גם נכון, גם נכון, יש בזה משהו. כי בלי תאריך, בלי קביעת המטרה, בקביעת השלב, אדם לא מסוגל להתקיים. הוא חייב איזה יעד, כן, אבני דרך. אפשר לעשות את זה באותו מקום, אבל זה הרבה יותר קשה. המקום גורם, האווירה גורמת, הרבה דברים, הרבה דברים. כן.
בהמשך אני גם כן שומע את הקבוצות, גם אני דורש את זה בתור קבוצה שיגיעו מהחבר'ה שלנו במרכז, מהחבר'ה פה במרכז יגיעו ויעצימו את המטרה וידברו ויתנו דברי תורה. מצד שני, כנגד, בהמשך למה שאמרתי לפני רגע, הייתי שמח אפילו אם היה אפשר לייצר מצב שאפילו פעם בשבוע חבר'ה יבואו לשיעורי בוקר אצלנו בצורה כזו או אחרת. יש אנשים עם רכבי חברה שיכולים להעמיס איתם עוד 3-4 אנשים ולבוא אלינו, זה ייתן בוסט רציני גם מבחינתנו בקבוצות, ואני חושב שזה גם ייתן המון כוח לחברים פה, כי גם להם יש את החיסרון, הם נמצאים בהרגל, אז זה יוציא אותם קצת מההרגל, הם יקבלו קצת כוח מאיתנו, כי זה ממה שהבנתי חסר גם פה לחברים במרכז. אז אם אפשר להכניס את זה אפילו לסוג של נועל בהתחלה, עד שזה יהפוך להיות גם הרגל, זה ייתן, אני חושב, לשני הצדדים ערך מוסף. אם מחפשים משהו שייתן עוד קצת כוח ועוד חשיבות מטרה.
אולי לפני הלימוד בבוקר לעשות איזה מסדר הקבוצות. נו כמו בצבא, כן? אה? מה אתה שואל?
תרגילי סדר?
לא תרגילי סדר, נגיד הפעולה. רואים כולם את הפעולה, כמה אנשים זה פרצופים, כן? אשדות, אשדות, ועוד. ככה, ואז יכול להיות, בוא נראה. ו... אני מבין שהוא מתכוון של לצאת מכאן, אני לא יודע עד כמה שזה בבוקר, זה כבישים והכל, האנשים חייבים לחזור לעבודה, עד שמגיעים לשם אולי, אני לא יודע, זה צריכים לחשוב, אבל לפחות את זה אפשר לעשות. בסדר גלעד, אתה כמפקד אחראי על המסדר. משמע. כמו במילואים. כן.
השאלה היא על החלק במאמר העזרה כל מקום כמורתכם, זה על עבודה בתוך הקבוצה. על מותר ואסור, כמה מותר לנו בתוך הקבוצה להשתמש ב, כאילו בהפחדה שאם העתיד בא לקראתנו בעיתה, אז הוא תהיה בעיתה. שבעל הסולם והנביאים גם תיארו לנו שזה יכול להיות מאוד כואב. אז כמה מותר לעורר אצל החברים את החשיבות דרך ללחוץ עליהם בצורה לא נעימה? כי לדוגמה, אם אנחנו אומרים לחבר, תשמע, עבור 25 אלף דולר היית מתאמץ עכשיו יותר, היית מגיע לשיעור, היית חושב 20 פעם יותר על, 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 על חשיבות המטרה והחברים, אז כולם בפנים יודעים שכן. זה מביך קצת. עכשיו, אם אנחנו מעוררים את העניין הזה קצת של ההפחדה, גם אי אפשר סתם לזרוק את זה, אלא צריך לשבת על זה קצת ולעבוד על זה עוד הלאה. אז האם יש מותר, האם יש גבול, האם כנגד זה אחרי זה צריך לקרוא או לעבוד יחד, או לחייב שכל אחד בנפרד יקרא משהו מרבש או מאמר אחר כדי לאזן? ומה עושים עם אנשים בעניין הזה שהם מולידות הילדים והם אלה שאמורות להיות כל כך חרדות מהמלחמה שבזמן האחרון או מאז הכנס, בוא נאמר, לפחות בקבוצה שלנו יש לנו חיסרון גדול שאנחנו הפסקנו להרגיש את מה שקצת הרגשנו שהן באמת נמצאות שם מאחורינו ותומכות ודוחפות.
אתם יכולים לקצר מה שהוא אמר למשפט אחד? לא, לא, אני התפעלתי מזה, אבל חוסר הרגשת התמיכת נשים ומה עוד לפני זה?
האם אפשר להשתמש בהפחדה, והאם כנגד ההפחדה צריך לקרוא מאמרי חיבור של רבש כדי לאזן אותם?
האם אפשר להשתמש בהפחדה? האמת שאנחנו צריכים להתקדם יותר מגדלות המטרה. אמנם שזה קשה, אבל למתחילים כך אנחנו יכולים קצת לעורר אותם, כי הם באים עם השאלה מה טעם בחיי. אז מה טעם בחיי, אפשר להסביר לו מה טעם בחייך, שאין בחייך שום טעם, אבל בצורה מאוד מאוד עדינה, שזה לא יחשבו שאנחנו מבטלים את החיים שלהם, כי ברגע שאתה אדם אומר, חיים שלי לא שווים כלום, אתה אומר, באמת חיים שלך לא שווים כלום, מה אמרת? זה מה שאני אומר זה באלה, אבל זה שמישהו אומר זה משהו אחר. אז לכן אנחנו צריכים מאוד לזהר, אבל זה כן לעשות בצורה כללית שבאמת החיים שלנו הם כאלו, כן, זה מותר. להפחיד, אני לא חושב שזה דרך ממש טובה. אדם מתקדם משמחה, מחיבור, מחום, מזה, מפחד, זה, זה רק לפעמים, כמו שמוסיפים תבלין לאוכל, טיפה. אבל בעצם האוכל הוא צריך להיות זה, ממה שמשמינים, ממה שמוסיפים, זה שמחה, זה כוח, זה חום, זה חיות. ולכן צריכה להיות הגבלה, כמו שבחינוך נגיד קצת, אבל בעיקר זה יחס הטוב. וזהו. לכן עכשיו חוסר בתמיכת נשים זה בעיה באמת גדולה מאוד, שאני כל הזמן דואג לזה, וזה חבל אם לא מרגישים. ואני אמרתי את זה גם אתמול בסעודה, נדמה לי, כן? אני אמרתי אתמול, בטוח, שתמיכת נשים אנחנו צריכים. איזה מאמר צהריים יש לי? לפני יומיים בצהריים?
לעזרת
השם, לעזרת נשים. טוב, אני חושב שאתמול בסעודה. לא חשוב, אבל בקיצור, אנחנו חייבים לדאוג לזה. אני מקווה שהכלי הזה מוכן ולתמיכה, ושאנחנו נצא למדבר, הוא יהיה איתנו. אני לא יודע מה קורה שם בקבוצה, גם כאן בקבוצה אי אפשר להגיד שאנחנו מרגישים ממש לחץ מנשים, וזה נקווה שלקראת הכנס ערבה זה ישתנה. כן.
מדברים על חיסרון, על כוונה ומאמר שהכנה לקבלת תורה, אם אנחנו בכלל מסוגלים לקבל תורה.
מי אמר שלא? מה זאת אומרת, אם אנחנו מסוגלים לקבל תורה? מסוגלים או לא מסוגלים, זה תלוי בחיסרון. אתה רוצה או לא רוצה?
כן?
מאיפה אתה יודע שאתה רוצה?
אז בגלל זה אני מסוגל או לא? נברא, מסוגל לקבל את זה.
רגע, לא נברא. מה אתה אומר? מי, אתה נברא?
לא יודע.
לא. הבורא אמר בראתי יצרה.
אז יצרה.
אתה יצרה או לא?
אני לא יודע.
נו, שף, לכן זה אין מה לדבר איתך. יצרה רק מקבל תורה. באמת נברא הוא שמקבל את התורה. אתה לא נברא, אתה מלאך. כן, אני אומר ברצינות. רק תבינו על מה מדובר, בצורה פשוטה. גולמית, ממש. אתם מתייחסים לאדם כמו לבשר. תתייחסו עליו כלתכונה. אז היצר רע יש לך, זה אתה, כולו כולך, ואתה עושה ביקורת על היצר שלך, ואתה רוצה להפוך אותו ליצר הטוב, אז אתה זקוק לתורה, אז אתה צריך תורה, אז רשאי, חייב, מגיע לך. אם לא, לא. מה אתה שואל, האם אנחנו הגענו לזה, אנחנו נזכה, אנחנו רוצים, לא רוצים? תשאל האם רוצים או לא רוצים. זהו. אבל רק כך. אין כאן חשבון אחר. הבורא ברא יצר הרע, בריאה אחד בלבד. וכנגד הבריאה הזאת ישנו האור המחזיר למוטב, שנקרא תורה. ואם אדם מרגיש שהוא כולו היצר הרע, וזקוק למאור המחזיר למוטב, אז מקבל אותו. רק צריך להיות חסר לו את זה. חסר או לא חסר? אם אני גיליתי את התכונה שלי, שהיא יצר, רצון, אם אני גיליתי אותו, הרצון הזה, שהוא רע, כלפי מה רע, אולי הוא טוב, כל שבוע משתדל כאן להצליח, כאן לגנוב, כאן בשליטה, כאן בכסף, כאן בכבוד, כאן בבריאות, בכל מיני מקום. אני מרוויח, אני עושה את החיים מתקדם. איזה רע? לא רע? אני צריך את התורה שלך? לא. אתה אומר עולם הבא, אז תביא. אבל תורה שהיא מתקנת את היצר הרע, אז אני צריך להרגיש בדיוק שאני ממש רע. כלפי מה? כלפי הזולת? כלפי החיבור? זה תיקון הכלי. אין לי משהו אחר. לכן, הכנה לקבלת התורה, מה היא? אז הוא אומר לנו, הכרת הרע. בכמה שאתה מכיר את הרע, אתה רוצה להתפטר ממנו. כי רע, אתה מרגיש שהוא עושה לך רע. זה ממש כמו סרטן בגופו של אדם. איך להוציא אותו? אז אתה זקוק לקרינה הזאת. שנקראת המאור המחזיר למוטב. כן.
אני חושב שאני זה נכון. יצא לי הרבה פעמים לשמוע בכל מיני תוכניות ובכל מיני אירועים על תהליכים שאנשים, גם אני חוויתי את זה, שהביאו אותם לקבלה. אני יודעת את עצמם הניצוץ. מה שחסר לי, אולי לא רק לי, זה לשמוע מהאנשים שנמצאים פה המון המון זמן כל מיני תחושות בהסברים שלהם, כן? על איך זה לעבור את המחסום, כדי שזה יפור את משהו קצת יותר פרקטי, משהו קצת יותר שנוכל להגיד, כן, יש כאלה שהגיעו לזה כבר והם מספרים לי מהמקום ההוא, מעבר, עם כל הכבוד, מעבר שהדברים שלך, מהדברים שלהם, אנחנו עושים את התהליך, אנחנו נמצאים שם ואנחנו יכולים לספר לכם מה התחושות החדשות שאנחנו חושים כרגע?
אם אני נוסע באוטו מכאן לירושלים, אז אומרים לי, אתה תצא לכביש הזה, תפנה לכביש הזה, ככה אחר השפילה תתחיל לעלות אחרי שער הגיא, זה נקרא שם, לערים, תעבור שם כמה ירידות, עליות, עד שמגיע לירושלים. אז אני יודע מה זה כביש, אני יודע מה זה השפילה, מה זה הערים, סיבובים, עליות, ירידות, הכל. זה כבר נמצא אצלי. ברוחניות, אם אתה לא עברת מטר לפניך, אתה מטר השני שאחרי זה לא יודע. אתה לא יודע מה זה. כי זה, לא, זה כבר לא אותו דרך. כמו שאתה, נגיד, עכשיו, אתה חי ביער, אומרים לך, אחרי יער אתה צריך ללכת דרך המדבר. נו, אתה חושב שזה כמו יער, וזה משהו אחר לגמרי. אחרי המדבר יש לך דרך הים, משהו אחר לגמרי. אם אתה לא מכיר, בכלל לא יודע מה זה אף פעם. אין לך טעם לספר. כי דווקא שאתה מתחיל לעבור דרך היער, אז אתה בזה מתחיל להיות חכם ומוכן להבין מה זה נקרא יד בדרך המדבר. ועכשיו להסביר לך מה זה דרך המדבר, אין לך לא שכל ולא רגש לקלוט את הדברים האלה. התכונות לא נמצאות בך. אתה מבין? לכן, איך לתת לך להתפעל מזה? אני לוקח עכשיו תינוק ומתחיל להסביר לו מה זה נקרא מה, נו נגיד אימפרסיוניזם. כן. זה. אני לא יודע, איך אפשר? אין כלים. אין כלים. אתה תתאר את הדברים האלה בכלים שלך, זה לא טוב. זה לא טוב. לכן זה נסתר. כי אתה בזה רק תבלבל את עצמך.
זה יהיה קשה להבין את זה, אבל מבחינת אלו שהגיעו לשם, להסביר את זה בשפה שלהם. אין, שישמע אין, עוד אין. כמה אנשים שמספרים את הסיפור.
בשפה שלהם, בבקשה, תפתח תלמוד עשר ספירות.
לא, זה אני יודע. אני רוצה לשמוע את זה
מה זה אתה יודע?
אני רוצה לשמוע את זה מהאנשים פה.
אז הם יגידו לכם באותה הצורה? או בשפת המדרש, או זה מדובר בכל הספרים. מה זה, איזה יכולים להיות אצלם מילים? מה הם יכולים להגיד לך שאתה תבין? אני שואל. איזה שפה אתה לא מבין אפילו, אתה אפילו לא מבין עד כמה שזה בלתי אפשרי. זה אתה לא תבין, נו. אתה יכול לדבר עם החתול על מתמטיקה? לא. זה, 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 זה לא, זה לא אותו מימד. לא אותה רמה בכלל. זה צריך להיות, לא שהתפתחות יותר גדולה, במקום חתול קטן, חתול גדול. צריך להיות איכות חדשה. תכונות, מוח ושכל חדשים, עם כל הסינפסים האלה, החיבורים שביניהם, עם כל הדברים, בייחוד שונה. אתה מסתכל עכשיו עליי, תסלח לי, כמו חתול.
כן, אני חושב כמו חתול. אני אגיד לך מה הייתי רוצה לראות, לפחות ברמה האישית, לראות שני אנשים שעברו את המחסום, אני לא אבין כלום.
לא.
אבל שידברו ביניהם. בחושים שלהם.
רבי יוסי ורבי חייא היו יושבים והם מדברים. תחזור.
לא, שלא יקראו, שידברו ביניהם.
אז זה מה שהם דיברו. מה שהם דיברו, אז רבי אבא כתב. נו, זה אין יותר.
כן, אבל זה מהספרים, אני רוצה לשמוע את זה פה מהאנשים.
אותו דבר, לא יכול להיות שפה אחרת. כל התנ"ך, זוהר, תלמוד בבלי, תלמוד עשר הספירות, ספרי הארי, כל הספרים הקדושים מדברים על הרוחניות. זה כך בכל מיני סגנונות, מה שאתה רוצה, אגדות. כן? אין לך אחרת. חוץ ממאמרים של בעל הסולם, אגרות של בעל הסולם, מאמרי רבש, זה הם כותבים יעני מלמעלה, ממעל המחסום ללמטה ממחסום. אבל חוץ מזה, כל הספרים האחרים, כולם למעלה, מעבר למחסום, הם כותבים לעצמם, כמו שהוא מסביר לנו בעוד קוף נון, כן, בהקדמה לתעס, שכל המקובלים כתבו לעצמם, לדבר ביניהם. אלא לנו יש תועלת מזה לקרוא. קוף נון דלת. כן, עוד קוף נון דלת בהקדמה לתעס. אז יש לכם מלא ספרים.
ועל המחסום ישנו,
בסדר, נשאיר אחר כך. יש עוד חדשים מהאורחים? כן.
שלום, עזרא ממודיעין.
לא אל תשבר את הפה.
חוצבים בהר כדי לגלות חומרי גלם בעולם הזה, כן, אבנים טובות ועוד מחצבים. פה אני מבין צריך לחצוב בהר, למצוא את הנקודה הזאת, הקטנה הזאת של היצר הרע, ששם אני מגלה את הטיפה הקטנה הזאת, יצר רע, ואחר כך אני מתחיל לחפור בתוך ההר הזה הגדול, שאני מגלה כל ההר הזה בעצם הוא יצר אחד גדול. זה החומר, זה החומר שלי כולו, שמי לא זיהיתי אותו קודם, ובסוף הוא כולו, זה כולו אני, ואז ממנו קורה משהו אחר הזה שהוא מתהפך, מקבל צורה אחרת, מקבל חיים חדשים, מקבל הבנה חדשה, שכל חדש, רגש חדש.
אתה לא שואל, אתה אומר
כאילו, לא יודע, אני שואל.
אמרת נכון, אמרת נכון.
לא יודע אם זה לא שאלה, אז אני כאילו...
כן, כן, אמרת נכון, ככה זה. אבל זה הרגשה פנימית, כמה שתדבר את זה לאחרים זה לא...
כאילו זה בבלבולים שלי.
כן, זה לא בלבול, בסדר גמור. כיוון נכון. כן.
אני רוצה לחזק את דבריו של אהרון לגבי האנשים.
לגבי נשים.
לגבי הנשים. ההרגשה שלי אותו דבר גם אצלנו בקבוצה.
נשים נחלשות?
אני לא יודע אם נחלשות.
זה רע מאוד.
לא, אני לא יודע אם
נחלשות. בלי לחץ שלהם?
אני לא יודע אם נחלשות או הכיוון, הכיוון שהוא לא כל כך ברור. עבדה שם קצת הדרך לדעתי בתחושה שלי. אני מרגיש את זה גם אצלי בבית, מהאישה שלי, שפעם הרגשתי את הדחיפה שלה, ועכשיו אני מרגיש ממש התנגדות אחד לשני. איזה מין הליכה אחד נגד השני, ואני חושב שזה משהו שמראה על משהו כללי, שאולי כדאי לעשות איזשהו שיעור נשים שלך, עוד פעם לכוון הדרך.
זה לא מפני שאתם נחלשים נשים כך, כאילו מתרחקות מכם? לא, לא יכול להיות שאישה ככה מחוסר אונים מפסיקה ללחוץ, אין על מי ללחוץ. יכול להיות שככה.
זה לאו דווקא מפסיקה ללחוץ, אלא זה הרגשה של לחיצה למקום לא נכון.
אישה הולכת אחרי הגבר. אם אתם נדלקים ואתם מטרתיים, לא ייתכן שאישה תישאר אדישה ולא תרצה להשתתף בזה. היא משתתפת בזה אוטומטית, אתם סוחבים אותם בזה. הגבר מדליק את האישה, הוא מעורר אותה, ובמידה שהאישה מרגישה שהיא יכולה לעורר את הגבר, היא מעוררת אותו, היא מתחילה איתו לשחק, לעורר אותו. זה בצורה הדדית. יש בזה התחלה של האישה, כן, אבל זה בתנאי שהגבר מסוגל לענות על הפנייה כזאת נסתרת שלה. זה לך לבוטניקאים ותלמד, אני אומר לך, זה בכל הטבע כך, אפילו בהפריה של הפרחים, כן, הפריה שהם אומרים האבקה. זו בעיה, צריכים לעבוד על זה. יש לנו עוד זמן לפני הכנס, צריכים לשים לב.
אני שומע דרישה מאנשים לאיזה משהו,
אבל לפחות שאתם מדברים על זה, שאתם עכשיו מבינים שבלי לחץ של נשים, שאמרתי על זה שנים, שזה באמת קשה. יופי, נו, זה הבחנה יפה סוף סוף, כי תמיד חשבו שאני סתם ככה מחפש לחץ, או שאני סתם אומר מילים יפות כלפי נשים. טוב מאוד שזה כבר בכל זאת מתגלה. נחיצות הזאת היא מאוד חשובה. כן,
להמשיך אותו. גם יצא לי לדבר עם אחת האנשים הוותיקות ונאמנות ומסורות שהרבה שנים בדרך, ושאלתי אותה ככה איך היה בכנס הערבה הקודם, ומה הם עשו ומה הם הרגישו ואיך הם מתכווננות לזה, והתפלאתי לשמוע גם נורא מרמור מצידה שאנחנו כמערכת אין חשיבות לארגן את הנשים בחיסרון שלהם. ואני התפלאתי, אמרתי איך זה, רב כל הזמן מדבר על כמה זה חשוב וכמה זה צריך.
תראה, רב כל הזמן מדבר, אבל מה לעשות, אפילו עכשיו אנחנו סידרנו מחלקת נשים אחרי לחץ שלי הגדול כבר שנים, סוף סוף קמה מחלקת נשים כאן, אבל זה מחלקת נשים להפצה חיצונית, לא להפצה בינינו הפנימית לנשים שלנו. זה להיכנס לכל מיני מערכות של נשים בכל ה... בכל העולם, לארגוני נשים, לויצו, להכל, ששם זה באמת כניסה קלה, יפה, שאפשר בקלות, ועם כל הבעיות שאנחנו רוצים לספר איך אפשר לפתור אותם, לזה אני דואג. זה בעיניי נקרא מחלקת נשים, אבל ודאי שצריכה להיות כאן, כמו שיש ועדה שמדברת על הקבוצה ועל המפעל שלנו, צריכה להיות כמו ועדת הקבוצות, לא יודע איך קוראים לזה, אז צריכה להיות ועדת נשים, ואני חושב שזה מאוד חשוב. אני לא, לא, לא מגלה את זה פעם ראשונה, אני אומר ברצינות, אתם לא שומעים, זה עניינכם. איך שתבצעו את הדברים, כך תתקדמו. אני לא מסוגל יותר מלהגיד. יש כאן איזושהי אשליה שאחרי שאני אומר, אני הולך לבצע. אני הולך אליי, יש לי מה לעשות בעצמי. זהו. אני לא מבצע כלום. הקבוצה זה עליכם, לא עליי. ונשים זה כוח שבלעדיו, בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל מהמצרים. ברור מה שכתוב. נו, אז עכשיו תחשבו. לאין מה להוסיף. אם אתם לא גברים, אם אתם לא יכולים לארגן את זה לעצמכם, כל התמיכת נשים מאורגנת, נכונה, יפה, אז איזה גברים אתם? מבקשים ממני שאני מנהל עבודה, זה לא יכול להיות. איפה שאסור לנגוע אני לא אגע. אצלי זה כך עובד. מה, אני אעשה במקומכם את הלגו ואתם תשאירו טיפשים? לא יהיה לכם כלי בשביל מה יהיה לעשות את זה? חייבים להתייחס ברצינות. בקיצור, טוב, בוא נלך ככה, יש לנו אולי קצת פתיחה לפירוש סולם.